ויחלום, פסוק ט', כן, ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגר בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. אומר רש"י על החלום הזה, ויספר אל אביו ואל אחיו. לאחר שסיפר אותו לאחיו, חזר וסיפרו לאביו בשניהם. אנחנו כבר ראינו שהשנאה הולכת ומתגברת אצלהם. כל פעם, כל מה שהוא עושה, זה סיבה לעוד שנאה, לעוד בנזין על אש השנאה אצלו. עכשיו הוא מגדיל סט, אומר, אני לא מספר את זה רק לאחים, אלא מספר את זה גם לאבא, לפני האחים. אחיו גוער בו, ויגר בו, מה, תגיד לי, מה אתה עושה כאן? לפי שהם מטיל שנאה עליו, כן, אז כן, וכאן הוא עוד מגביר עוד יותר את השנאה. והוא מפרש את האבא, מפרש את, את החלום, אבל בפירושו של אבא את החלום, רואים כאן איזושהי נקודת זכות. אבוא נבוא, אבל אמך כבר מתה. מה קורה? אבא, הוא רואה שהאחים שונאים אותו, וכל פעם השנאה הולכת ומתגברת, אז מה, איך הוא יכול לחבות את אש השריפה? הוא אומר, אתם יודעים מה? החלום זה שטויות. אל קחו את זה ללב. אל תקחו את זה. איך הוא אומר להם? הוא אומר, אבוא נבוא, אבל אמך כבר מתה. אז איך אתה חולם חלום כזה? זה חלום שאין לו אחיזה במציאות. והוא לא היה יודע, יעקב אבינו, שהדברים מגיעים לבלעה שגידלתו כאימו. כן, הרי היא מתה, רחל מתה בדרך, אז הוא היה ילד כשהיא מתה. בלעה, היא גידלה אותו, היא השפחה, היא גידלה אותו את יוסף. ורבותינו למדו מכאן שאין חלום ולא דברים בטלים. זה צריך מאוד להיזהר. לפעמים חלומות, כאן הגמרא מסכת ברכות, לפעמים חלומות של אדם, הם מלווים אותו והם גורמים לו לפעמים לסיבוכים גדולים מאוד. למה? הוא לוקח את החלום הזה בצורה קשה. יש חלומות כאלה גם לא כל כך טובים וכו'. אבל הגמרא אומרת, לא צריך, יש חלומות ויש חלומות. אבל צריך לדעת, החלום זה שייך לעולם הדמיון. הוא לא שייך למציאות. המציאות היא שונה מן החלום. למרות שיש לזה אחיזה במשך הזמן במציאות. אז זה מה שאומרים חכמים. איך אתה חלמת על אמא שלך? הרי היא כבר מתה, זאת אומרת שאין לזה אחיזה במציאות. שאין חלום ולא דברים בטלים. כמו שאומרים שבחיטה יש גם את המוץ, שהוא לא חיטה. ככה גם בחלום יש חלקים שהם לא, הם דברים בטלים. ויעקב נתכוון להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנו. זאת אומרת, הוא רצה שהם לא יסנו אותו, ולא יקנו ולא יסנו אותו. לכך אמר לו, אבוא נבוא בתמיעה, כשם שאי אפשר בעמך, כך השאר הוא בטל. אבל מצד האמת, החלום הזה יתקיים או לא יתקיים?
יתקיים.
יתקיים, מתי הוא יתקיים?
במצרים.
מצרים, יפה מאוד. אבל הכל היה לטובה, למרות שבאותו זמן החלום הזה גרם לשנאה, אבל בפרספקטיבה יותר גדולה, הוא בסוף הציל את החלום הזה, הוא התבטא בזה שבאמת יוסף היה המלך במצרים, כולם נכנעו לו, וזה גם הציל אותם, וזה גם אפשר את הקמתו של עם ישראל. בסופו של דבר, כי אם לא היו במצרים, לא היה קמה עם ישראל. כי היו מתים לרעב. בואו למצרים משם. התרקם העם, האומה התרקמה דווקא במצרים. שאלו אותי למה דווקא במצרים, ולמדנו את זה. למה לא בירושלים? אפשר היה להיוולד, אמרנו, בשערי צדק, מקום נחמד. מחלקת יולדות. נכון או לא? למה צריך להיוולד במצרים? עם ישראל נולד במצרים. אותו דבר אמרנו, אברהם אבינו נולד באור כסדים. הוא היה יכול להיוולד בהדסה אולי. למה דווקא באור כסדים? אותו דבר השבטים, איפה הם נולדו? בחרן. איפה יכלו להיוולד? ביקור חולים. ירושלים. למה באמת רואים שהלידות של גם אבי האומה וגם העם עצמו וגם השבטים עצמם הם נולדו במקומות היותר גרועים בעולם? אלא זה בא ללמד אותנו, דיברנו על זה שנקרא ניצוצות. הגדלות היא שאתה יכול לחבר את הקצוות אל הלב, אל המרכב. מצרים, אורכסדים, חרן, זה המקומות המרוחקים ביותר. אנחנו צריכים להבין שייחוד השם זה לחבר את הכל אל, אל ריבונו של עולם. אז העובדה שנולדנו שם, ואנחנו הולכים ממצרים לירושלים, מאורכסדים לאר המוריה, מחרן לירושלים, אנחנו מחברים את המקומות האלה למרכז, ללב, על ידי הלידה. נקרא להעלות ניצוצות, להביא, להוציא את ה... להראות שהכל מתחבר בסוף לריבונו של עולם, דרך ארץ ישראל, דרך ירושלים. טוב, משניות. אנחנו פרק שלישי, נכון? אנחנו עוסקים כרגע על משנה, הפרק שלישי, המשניות הראשונות עוסקות. יש מדרגות מדרגות בקדושה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה בא לידי ביטוי במשניות האלה. בני העיר שמכרו רחובה של עיר, לוקחים בדמם בית כנסת. בית כנסת הוא יותר קדוש מרחובה של עיר. אבל מה שייך קדושה ברחובה של עיר? אומר רב קהתי שהיו מתפללים בו בתעניות ובמעמדות, לפיכך יש בו קצת קדושה. אז גם הרחוב יש בו קצת קדושה. אז אם אתה מוכר את הרחוב, לוקחים בדמם בית כנסת, שקדושתו חמורה מקדושת הרחוב, ועל ידי כך מעלים מקדושת הדמים ממדרגה נמוכה יותר למדרגה יותר גבוהה, וכן בכולם. נראה כל הרשימה כאן. ברם, חכמים חולקים על סתם משנתנו, סוברים שרחובה של עיר אין בה קדושה. זה מבין כרק דעה אחת. הועיל ואין מתפללים בו אלא באקראי בלבד, והלכה היא כחכמים של הרחוב, אין רחובה של עיר אין בה קדושה. המוכרים בית כנסת לוקחים תיבה. למה? התיבה היא יותר מבית הכנסת. אם מכרו בית כנסת לוקחים תיבה, תיבה זה ארון הקודש, כמו אצלנו קוראו לזה תיבה, שם היו מניחים את ספר התורה. בגמרא אמרו שדווקא בית הכנסת של כפרים מותר למכור. מדוע? לפי שלא עשו אותו אלא על דעת בני הכפר לבדם, שיהיה להם להתפלל בו, ואם רצו כולם למכרו מותרים. אבל בכנסת של כרכים, של עיר, הועיל ועל דעת כל האנשים בעולם נעשה, הרי בעיר מזדמנים אנשים מהם, אני יודע, באים לירושלים אנשים גם במקומות אחרים, כל העולם. וכל הבא אל העיר יבוא ויתפלל בו, נעשה של כל ישראל ואסור למחרו. דרך אגב, לגבי ארץ ישראל, יש כאלה שאומרים, נמסור לערבים, נקים להם מדינה, ניתן להם חבלי ארץ, כל הדברים האלה. אז הרב סיודה בשעתו, כשהוא יצא בחריפות נגד המגמה הזאת, הטענה שלו הייתה, שבין השאר כמובן, שארץ ישראל שייכת לכל עם ישראל. למה דווקא היהודים כאן יכולים, או הממשלה כאן יכולה להחליט, מה עם המיליוני יהודים בחוץ לארץ? האם אפשר לא להתחשב בהם? כל הארץ זאת שייכת לכל העם היהודי. זה מה שהוא אומר כאן, שבכנסת של קרח, הוא שייך גם לאלה שמזדמנים להתפלל באותו בית כנסת. לכן לא יכולים לעשות דין לעצמם אנשי הכרח ולמכור את הבית כנסת. ארון קודש, מוכרים ארון קודש, לוקחים מטפחות לספרי תורה, מה שנקרא המעיל הזה ששמים את ספרי תורה. מכרו מטפחות, לוקחים ספרים נביאים וכתובים, לא את ספר התורה. אם מפרשים חמושים בכלל ספרים, חומש הכוונה היא מודפס, כן. מכרו ספרים, לוקחים תורה. ספר תורה הוא מעל נביאים וכתובים וספרים. אבל אם מכרו תורה, לא יקחו ספרים, ההפך בדיוק. אין מורידים בקודש. לפי שעל ידי כך מורידים מקדושת הדמים, וכבר הזכרנו שמעלים בקודש ואין מורידים. מכרו ספרים, לא יקחו מטפחות. מכרו מטפחות, לא יקחו תיבה. מכרו תיבה, לא יקחו בית כנסת. מכרו בית כנסת, לא יקחו את הרחוב. וכן למותרים. מה למותרים? במה שנשאר מן הדמים. מכרת ספר תורה במחיר מסוים, נשאר לך עודף. מה אתה עושה עם העודף של הכסף הזה? הוא אומר, לא, גם עם המותר, גם כן, אסור להוריד אותם, רק להעלות אותם. צריכים לקנות דבר שקדושתו חמורה, כגון מכרו ספרים ולקחו בעוד ספר תורה, אסור לקנות במותר דבר שקדושתו פחותה, אני יודע, כמו מטפחות וכו'. אין מוכרים את של רבים, בית כנסת של רבים לא מוכרים ליחיד, לאדם פרטי, לא הופכים אותו לנכס נדלן, מה שנקרא. לא הופכים את זה לדבר פרטי. ובירושלמי מבואר, כגון ספר תורה של רבים, אסור ממוכרו ליחיד. מדוע? מפני שמורידים אותו מקדושתו. קודם הוא היה בכנסת של הכלל, עכשיו של רבים. של רבים, עכשיו של יחיד. דברי רבי יהודה, אמרו לו חכמים, אם כן, אם אתה עושה למכור של רבים ליחיד, אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה. בדין שאסור למכור אף של עיר גדולה לעיר קטנה. הואיל מעיר קטנה, אז מורידים אותו מעיר גדולה למדרגה יותר נמוכה. אין משתמשים בה ברוב עם, נמצא שמורידים אותו מקדושתו. כיוון שמותר למכור מעיר גדולה לעיר קטנה, אף של רבים ליחיד מותר, אז הם חולקים על הדעה הזאת. אנחנו דיברנו על תרבות אירופה בכלל, כן. שמה שעומד ביסוד התרבות והפוליטיקה העולמית זה האינטרסנטיות, לא האידיאליות אלא האינטרסנטיות. דיברנו על זה שבגלות לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו צבא, לא היה לנו, ובאמת היינו עם שעוסק ברוחניות. עכשיו אומר הרב, הגענו לארץ ישראל, צריך להגשים את האידיאלים במדינה, בעשייה, זה דורש לנו דבר מיוחד. אבל עכשיו שוב אנו קרואים לגשמה בחיים, להגשים את האידיאלים האלוקיים, להגשים אותם בחיים. זה דבר התחייה. דבר התחייה שאור השם מתגלה דרך המדינה, דרך הכלכלה, דרך עולם העשייה של הלאום שאנחנו חיים כאן. אם חלקים רבים מהסתפות חזיונותינו, חזיונות הנביאים וכל זה, התקטנו בכמותם והיפגשם עם המציאות, כתוצאה שהמציאות של העשייה היא הרבה יותר קשה מאשר לחלום חלומות, זה אין בעיה. הבעיה היא איך להגשים את הדברים. בראשית דרכנו אין רע. המציאות היא הרבה יותר איטית מהחלומות. המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. כן. בין חיזיון ובין חלום ובין הגשמה לוקח. אז אם בתחילת הדרך אנחנו לא מתחילים לראות את אותו חזון נביאי ישראל, איך שאנחנו מקשיבים את האידיאלים האלוקיים האלה מבחינה לאומית, אדרבה, שאלו אותי, בדור שלנו, אנחנו רואים לדור שלנו, יש בו הרבה מאוד אינטרסנטיות, חומרניות. אנשים פועלים מתוך, הרגע, איפה כל האידיאלים של הנביאים, של לתת וכל הדברים האלה. אז זה התחלת הדרך, הם בונים תשתיות. בסוף התגלה שבתוך החול הזה, בתוך העשייה הזאת, ישנו גם את הקודש. זה ילך ויתגלה יותר ויותר. התחייה צוברת את כל אידיאלינו הנצחיים וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים. כל הדברים הגדולים באים לידי ביטוי בדברים קטנים. בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו וסגולותינו ממתינות לנו. בהתייחסות של כבוד לכל עוצרינו בעבר, ורוח ניסה לקראת הרוממות, התרוממות האומה בעתיד, ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו. ניסון מאוד, אנחנו בעצם הולכים לחבר את העבר המפואר שלנו, של גילוי מראות אלוקים במעמד הר סיני ובית ראשון וכל הדברים האלה לעתיד הנפלא שלנו, ששוב פעם אותם חזיונות ויותר מזה הלכו והתגלו לעתיד, אבל על כל זה לידי מעשינו. לא שאנחנו פסיביים, אנחנו שותפים לכל המהלך של החיבור הזה. החיבה ההיסטורית לעם ולארץ מוכרחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. ומזכיר לי אותי בצעירותי, הייתי מורה דרך. אבל לא למדתי תורה דברים כאלה. אבל מה, הייתי מאוד, הבנתי, קלטתי שלהתעל בארץ ישראל, בלי תנך, זה חסר מאוד. הייתי בא לגלבוע, מסתכל מהגלבוע למטה, לנחרוד, לגבעת המורה, לכל המקומות האלה, מקריא לקבוצות האלה שהייתי מדריך אותן. אז הייתי, פתאום אתה מתחבר לנוף, אתה קורא משהו כתוב בתנך, אתה מסתכל בנוף, אתה רואה את כל המקומות, כל הנחרות, גדעון, כל הדברים, דברים מופלאים. אבל ברבות הימים נהפכתי לתקליט שחוק, מה שנקרא. אתה חוזר בדיוק כל מה על אותו דבר, כל מה על אותו דבר. לא שלא צריך את הדבר הזה. אבל יש יותר מאשר בתנך ללמוד, ורק גיאוגרפיה והיסטוריה ודברים כאלה. החיבור הזה לארץ ישראל הוא ניזון לא רק מנתונים גיאוגרפיים או היסטוריים, כאן היה כך וכך, אלא כאן גם עניין אמוני. אנחנו ממשיכים את גדעון, אנחנו ממשיכים את יהושע, אנחנו מחוברים אליהם. זה לא, זה מה שאומר כאן הרב. החיבה ההיסטורית לעם ולארץ מוכרחת להתפרנס לא רק מהאינפורמציה, אלא מהאמונות והדעות של העבר. אמנם כל זמן שמתעלה שאיפת רוחנו, מתגדל בנו אור העבר. כמה שאנחנו מתגדלים יותר, העבר, יציאת מצרים זה עכשיו, זה לא רק זה, אנחנו מחוברים אל זה. זה לא איזה אירוע היסטורי שלא נוגע אלינו. חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא בכל דור ודור. הייתם ביציאת מצרים? לא הייתם, וואי. יציאת מצרים זה לגלות את רחמי השם למרות שאנחנו לא ראויים לכך. זה יציאת מצרים. היינו שקועים בממתת שערי טומאה. עם ישראל על פניו לא היה ראוי. גם משה רבנו הסתפק, אומר יש ביניהם על שינים, מספרי לשון הרע, איך תוציא אותם ממצרים? הקדוש ברוך הוא בא ומראה לנו ולו ולכולנו, האלוקים אוהב אותנו גם כשאנחנו בממצאת שערי תומה. הנה עובדה, הוא הוציא אותנו באותות ומופתים. זה המהות של יציאת מצרים. לראות את... מה, אתה לא יודע מזה?
כל הזמן, כל יום.
הודיעו בחדשות. כל יום אנחנו ממשיכים את יציאת מצרים. בוודאי, בוודאי. קל וחומר שלא יקטן ולא ייסוף העבר שלנו. ולעד לא תחזור בקרבנו הדעה האלוקית למין מכניקה טבעית עיוורת חרשת אסורה בדעות הקרות, שאין להם מה להפרות ומה להחיות. כי אם ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון במהרה בימינו אמן.